יש מבעל, בעל להסבר מורה זה כן, לתת לו דרך נוספת, איך להגיע לאהבת השם. והדרך הזו, הוא אומר שהיא דרך קרובה מאוד מאוד. כך נקרא במהלך הפרקים בתניא, שיש דרך להגיע לאהבת השם דרך שהיא קרובה, יש לו כמסב, יש דרך ארוכה שבכלל לא קרובה. ראיז יש דרך ארוכה שהיא קרובה. ראיז יש דרך קצרה שהיא קרובה מאוד. וכאן אנחנו הגענו לדרגה שהוא קרובה מאוד מאוד. מהי הדרך הזו שהיא קרובה מאוד מאוד? וההתבוננות והפסוק כמים הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. כשם שבמים אדם שמראה את הפנים שלו במים, אז המים מחזירים לו אותם פנים עצמם, כן לב האדם אל האדם. כשאדם מראה את אהבתו, אהבה אמיתית לחברו, אז גם החבר שלו מתברך באהבה מתאימה חזרה אליו. והנה באמצע עמוד אנחנו עומדים דף סמכים. והנה זהו טבע, זהו מה שאמרנו קודם. כשאדם מראה אהבה על השני, אז גם השני מתעורר באהבה מקבילה אליו. זהו טבע הנהוג במידת כל אדם. אף אם שניהם שווים במעלה. על אחת כמה וכמה, ושניהם בני אדם זה טבע. שניהם שווים במעלה, אבל כשאתה מראה אהבה אליי, אני חוזר עם אהבה, אני מתגרר באהבה אליי. על אחת כמה וכמה, עם מלך גדול, ורב, מלך גדול זה באיכות, אדם גם מלך גדול בגדולה, באישיות שלו, ורב שיש לו הרבה מדינות מתחתיו, השפעה גדולה, מראה אהבתו הגדולה והעצומה. לאיש הדיוט ונבצה. ואדמור הסכם מתאר פה את האדם הכי שפל, המצב הכי מושפל שהאדם יכול להימצא בו. איש הדיוט, פשוט מאוד, בין אם זה הוא שפל אנשים, הוא בזוי ושפל בני כולם. למה? הוא מתנה ככה. הוא מנובל המוטל בהשפל. לא סתם הומלס, אלא מוטל בהשפל. יותר באדמור הזה כן את הדבר הכי שפל שאת יכול להיות. ומצד שני הוא תיאר את המלך הכי גדול שיכול להיות, מלך גדול ורב. אז יותר פעד שני הדברים הקיצוניות הכי גדולה. מלך גדול ורב מצד אחד. מצד שני, איש הדיוט מוטל בהשפעה. והמלך יורד אליו, המלך יורד במקום כבודו, עם כל שריו יחדיו, כל השרים שלו, ומקימו, בשביל להקים אותו, אז המלך צריך לרדת להשפעה. צריך להתכופף, לרדת להשפעה בשביל להקים אותו. ומרים אותו מהשפטו. ומה עושה איתו אחרי שמרים אותו מהשפטו? ומכניסו להיכלו, להיכל שלו, היכל המלך. היכל גוף, יש בו הרבה חדרים, חדר לפנים מחדר, החדר הכי פנימי. מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם. יש חדרים כאלו ש... שהשרים נכנסים. יש כאלה, לפי הגמרא אומרת שיש מקומות כאילו שהעבד נכנס, אפילו שהשר לא נכנס, העבד צריך לנקות את החדר של המלך, אז העבד נכנס חדר יותר פנימי מהשר. אבל יש כזה חדר שאף אחד לא נכנס, לא עבד ולא שר, רק המלך בעצמו. ולשם, אצל אותו חדר פנימי, הוא מכניס את האדם המנובל הזה, מוטל באשמה. ומה הוא עושה איתו שם? הוא מתייחד עמו שם, בייחוד, בקירוב אמיתי, לבד, המלך הוא לבד. אף אחד לא נכנס לשם. וחיבוק, ונישוק, והידבקות רוחה ורוחה, בכל לב הנפש. אני חושב שזה דיבור כזה, שתיאורטי לחלוטין, אין כזה, אין במציאות כזה דבר. מלך גדול שיהיה בעצמו, מלך גדול, רוצה להציל אדם, יכול לשלוח שלוחים, שהם יציאו את התורה אדם שהוא מתעולל בהשפעה. תשלח מישהו שיוציא אותו משם. תשלח מישהו שילך ושלח אותו לבית המרחד, שיתרחב, שיתפקר. אבל כזה, כזה תיאור שהמלך בעצמו יורד לשם ולא רק יורד לשם, לא רק מציל אותו משם אלא מביא אותו לחדר בפנים מחדר ומתאחד לשם בייחוד הכי גמור. זה תיאור כזה, זה תיאור כזה שבמשל הוא באמת לא, לא, זה לא מציאותי.
יכול להיות בחלום כן.
החלום בסדר, אנחנו לא רוצים לחלום חלום, אנחנו רוצים לחלום חלום. אז זה כזה דבר, והמשל, אין שום סיבה שיקרה כזה דבר. הדמותי מפרט את זה כאן בצורה כזו ציורית, שהוא עצמו אחרי זה קורא לזה חיזמה חזה. הדמותי עצמו מתאר את הגיבור הזה חיזמה חזה. ולמה כל כך מפרט עם כל הפירוט הזה, שבמשל איננו מציאותי, אבל בנמשל, כפי שיראה בהמשך הפרק, בנמשל הוא כן מציאות. זאת אומרת, למרות שהנמשל נראה לנו, נמשל הוא דבר מאוד רוחני ומופשט, אומר את מור זקן מפרט את כל הפרטים האלו במשל, עם כל התיאורים, עם כל הצבעים החזקים, שהוא רוצה. למה הוא מפרט את זה ככה? אחד שאנחנו יודעים שזה מור זקן במיוחד בטניה, כל מילה, כל אות מדויקת ביותר, הוא כל כך מפרט, הוא באמת רוצה שאנחנו נלמד את כל פרט ונקבל את הציור המבהיל הזה של, של התיאור, הציור המבהיל, ושאני אמנם, זה קצת, זה רק לתאר אדם מנובל בהשפעה, זה כבר עושה רע ללב, זה מצמרת. לשמוע אדם כפי שהוא מתאר אותו, אז נותנים זה השפעה לנשים, בכלל כאילו מנובל, מוטל בהשפעה. מתאר כזה מצב שכבר מצמרר, ואת המלך בעצמו יורד לשם לתוך השפעה ומכניס אותו להיכלום, מחבק אותו, מנשק אדם כזה מנובל. זה, זה דבר מאוד, זה מאוד מעורר את, את המחשבה שם, את הרגל שם, שקורא זה, זה צריך, חייב לעורר אותם. וזה אדמור הסכמת מתכוון שעורר אותנו בזה. וזה אנחנו נראה אחרי זה בנמשל. שבנמשל נצטרך להבין את הדברים עם כל העוצמה, אולי עוצמה עוד יותר חזקה, מאשר התיאור כאן במשל. אבל העניין עדיין לא הסתיים, המשל עדיין לא הסתיים. על אחת כמה וכמה, אם המלך מגלה כזו אהבה, זה אהבה, זה התיאור הכי גדול של אהבה של אדם, של אחד לשני, שאפשר לתאר גם בעולם שלנו. של מלך גדול מצד אחד, זה אדם שפל מהקצה השני, ומראה לו אהבה הכי גדולה והכי עצומה שרק יכולה להיות. על אחת כמה וכמה, שתתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת, הלב ההדיוט הושפע לנשים הזה אל נפש המלך. התקשרות הנפש ממש מלב הנפש מעומק דליבה לאין קץ. אז אם כשהמלך מראה לה כזו אהבה גדולה, אז ברור שאדם השפל הזה יתעורר באהבה עצומה, דווקא בגלל שזה המלך. אם מישהו אחר היה עושה לו כזה דבר, הוא גם כן מתעורר אליו באהבה. היה סתם אדם מגיע אליו להשפעה ומוציא אותו משם ומכניס אותו לבית נורמלי, הוא גם כן מתעורר אצלו אהבה. אבל כשעשה את זה המלך, ולא סתם המלך, המלך גדול ורב עשה את המעשה הזה, זה מעורר בו אהבה הרבה יותר חזקה ללב הנפש. מומקה דליבה לאין קץ, בלי גבול אהבה. ואף אם ליבו כלב האבן, למה אף ליבו כלב האבן? זה מאוד סביר לומר, אדם שנמצא במצב כזה, שמוטל מלבל, מוטל בהשפעה, זה ברדם שעבר כבר את כל המחסומים, כבר אין לו כבר רגש בכלל, הלב שלו נהיה לב אבן, לא מתרגש משום דבר, אז לכן ליבו כלב האבן. וגם הפרט הזה, כי נראה, נגיע לנו בנמשל אחר. לא סתם גורס מתופס כאן ואף אם ליבו. הפרט הזה גם הוא נגיע לנו עכשיו. ואף אם ליבו כלב האבן, המס ימס והיה למים, ותשתפך נפשו כמים, בקלות הנפש ממש, אהבה בלי גבול לאהבת המלך. זו אהבה של כמים הפנים על הפנים. מסביר הרבי, למה האהבה הזו, אומר על האדמו"ר הזקן, שהיא קרובה מאוד מאוד, יותר מכל הדרגות, כל סוגי אהבה שלמד עד עכשיו בתניא. האהבה הזאת של כמים הפנים על הפנים, היא האהבה הכי קלה להגיע, זה הדרך הכי קלה להגיע לאהבה, אהבת השם. זה על ידי ההתבוננות כמים הפנים אל הפנים. למה? כל הדרגות באהבה שדיברנו קודם. מי יכול, כל הדרגות באהבה טבעית, אהבה שכלית, אהבה של נפשי ביתיך כי השם מקור חיינו, אהבה שהשם הוא אבינו אמיתי, מי הוא האדם, מי היהודי שיותר קל לו להתעורר באהבה? יהודי פשוט, יהודי פשוט, או יהודי בעל מדרגה שיש לו השגות גבוהות, שנפש זכה יותר ועדינה יותר, הוא יכול להשיג יותר גדולת השם, הוא יכול להשיג יותר שהשם הוא מקור חיינו, אפילו שהשם הוא אבינו, וממילא הוא יותר קל לו להתעורר באהבת השם. מה שכן אדם, שהוא אדם פשוט, אין לו כל כך הרבה השגות, אז זה לא כל כך, אז זה קשה לו יותר להגיע. אז זה ברור לנו, מי שיותר נעל, גדול, יותר נעלה, יותר קל לו להגיע לאהבת השם. כשאנחנו אבל נראה את האהבה הזאת שכמה עם הפנים ולא פנים, למי יותר קל להתעורר, נגיד, באהבה אל המלך? אם המלך יבוא, כשהמלך יבוא לאדם חכם, המלך יבוא לחכם, אדם חשוב, איש חשוב, המלך יבוא ויזמין אותו אליו הביתה, לחדר שלו, ויגלו לו שם הרבה קירובים, על יחס מיוחד. אז מי יתעורר יותר באהבה, יותר קל לו להתעורר, או יתעורר באהבה יותר חזקה, האדם החשוב הזה שהמלך מאוד מאוד קירב אותו, או האיש הפשוט הזה, המנובל ומוטל בהשפעה. איש הפשוט, כי כאן באהבה הזו, דווקא בגלל שהוא פשוט ביותר, מתגלה יותר אהבה חזקה של המלך אל האדם. באמת יש יותר סיבה גם מצד האדם להתעורר חזרה לאהבה של המלך. יוצא שהאהבה הזאת היא הפוכה. הדרך לאהבה הזו היא הפוכה בכל הדרגות האחרות. בכל הדרגות האחרות, מה שאתה יותר גדול, יותר קרוב, יותר חשוב, גם בנמשל בבת השם אותו דבר. מה שאתה יותר קרוב אל השם, יותר חכם, יותר משיג השגות, נפש יותר גבוהה, יותר עדינה, יותר קל לך להגיע לבת השם. איש פשוט שהוא בא לחפש דרכים, איך נומה עושים בשביל להגיע לבת השם. הייתכן שכל הדרכים הקודמות קשה לומד. דווקא אהבה הזו שכמיים עם פנים על פנים, זו אהבה כזו שדווקא מה שאתה יותר פשוט, אל תיקח כל התיאורים שהוא מתאר כאן, ואתה תעשה את החשבון כפי שנראה בהמשך, שהמלך הקדוש ברוך הוא, למרות שאני כזה פשוט וכזה גרוע וכך וכך, והקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אז זה מעורר אותי הרבה יותר אהבה אל השם. לכן האהבה הזאת, אומר על האדמו"ר הזה, כן, קרוב הדבר מאוד מאוד, לא רק קרוב מאוד, אלא קרוב הדבר מאוד מאוד. וזו גם הסיבה, בסדר הפרקים ששאלנו פעם הקודמת, עד פרק מ"ה, פרק מ"ג, פרק מ"ד, דיבר האדמו"ר הזה, כן, על הדרגות שונות באהבת השם. אבל אחרי זה בפרק הקודם, פרק מ"ה, הוא עבר לדבר, להגיע, לעבוד את השם על ידי התעוררות של מידת הרחמים. לא לאהבת השם, אלא רחמים על הנשמה, רחמים על השכינה. כאן בפרק מ"ו, בפרק שלנו, הוא שוב חוזר לדבר על דרכים איך להגיע לאהבת השם. אז למה הפסיק באמצע עם רחמים? יכולת לגמור את ההגבנות הזו כמים הפנים על פנים לפניכם, בסוף להגיע את מידת הרחמים. אומר הרבי, זו הסיבה. כי האהבה הזאת, אני רוצה גם כן אהבת השם, אבל הדרך להתבוננות היא יותר קלה גם מידת הרחמים. אז קודם הוא הסביר את הדרגות באהבה, לדרגות השונות באהבה. אחרי זה הסביר לנו שמי שקשה לו להגיע לאהבת השם, תעורר בעצמך מידה של הרחמים, שיותר קל כמו שלמד בפרק הקודם, יותר קל להגיע למידת הרחמים. מי שלא, כאן הוא בא ואומר לנו, ואם אתה אפילו מידת הרחמים לא יכול לעורר בעצמך, יש לי עוד עצה בשבילך, דרך עוד יותר קרובה, שהיא הדרך של כמעט הפנים על הפנים. לכן הפרק הזה בא אחרי פרק הקודם של פרק הרחמים. אז אם כך, עד כאן היה המשל. והנה, עכשיו עובר האדמו"ר הזקן להסביר את הנמשל. והנה, ככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, האדמו"ר הזקן בעצמו מתאר את התיאור, או מגדיר את התיאור, קורא לתיאור שלו בשם חיזיון. זה מחזה, זה להצגת, זה ציור של דבר, זה לא רק מביא לנו משל, הוא מצייר את המשל, מה חייב לתאר. חיזיון זה דבר שרואים אותו. כשאתה מתאר דבר עם פרטים, יש בזה המעלה של ציור. זה המעלה של, אנחנו מכירים מסיפורים שמספרים, לא יודעים לספר סיפור שהוא היה שותף אליו. סיפורי חסידים, מספר סיפור שהיה בעיירה בלובביץ' או בסברקן, היו שם זומתי התוועדות, ישבו שם בהתוועדות, מזכיר לנשימות האלו והאלו, אנשים האלו והאלו היו שם, זה היה בבית של אותו חסיד, וגם כי יזכיר לנו את הפרנבייסן שהיה שם בהתוועדות, היה לטקס, או היה קציצות, או היה נצלוח, וכל מיני תיאורים כאלו, צדדיים, פרטים לא חשובים. מה זה חשוב? גם אני אזכיר לו גם כמי תאווה לבוס, להכיר את הבית, מה היא הכינה, איזה פרבייסן הכינה להתוועדות. כך שהם מספרים זיכרונות. והכוונה היא, בסופו של דבר מתארים את ההתוועדות, אבל ההתוועדות הזו דנו, עלה לשולחן הנושא הזה והזה, וחסיד פלוני התבטא ככה וככה. זה שאתה רצית לומר למוסר השכל, ההוראה, רצית לספר את התבורת הזה, את הרעיון הזה. יפה מאוד, מה אתה צריך למתוח אותם עם התיאור שלו, מה אכפת לנו אם זה היה, אם מה היה שם פרבייסן, בדיוק איזה חסידים היו שם, או כל מיני פרטים צדדיים, תגיד את הרעיון הזה, שם בחוסית, זה אמר כמה כמה. אבל זה הבדל, ההבדל בין אם אתה תגיד רק את הרעיון בעצמו, או בין אם אתה מתאר כל הפרטים האלו, זה הבדל בין שמיעה לבין ראייה. זאת אומרת, רעיון, שמעתי רעיון, שמעתי לך רעיון. אתה מספר את כל התיאור הזה, אז אני מקבל תמונה ואני עכשיו כאילו רואה את ההתוועדות. אני כאילו מצייר בעצמי איך נראה לובביץ', ואיך נראה הבית הזה, ואיך היה השולחן, ואיך היו חסידים. אז אני ממש נכנס לתמונה, ועכשיו אני רואה את החסידים, ואני שותף להתוועדות, ואני רואה את כל הדברים. זה המעלה של לתאר דבר בפרקים שלו דווקא, שאז מקבלים ציור, מקבלים תמונה של הדבר. וזה גם כשאדמור הזה כן עשה פה, עם כל הפרטים האלו שהוא תיאר, הוא עשה את זה מחזה, כלומר הוא תיאר את זה באופן חי, שנקבל תמונה וציור. כל הדברים האלו, ככל החיזיון הזה, וגדול יתר מאוד. וכפלי כפליים לאין קץ, עשה לנו אלוקים. הקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל התיאור, את כל המחזה הזה, עוד יותר מכפלי כפליים. ומה הולך, איפה ומה הולך לתאר? אז קודם כל מתאר את הגדולה של המלך. כמו שהתחלנו במשל, קודם כל הוא תיאר מלך גדול ורב. אז גם במשל הוא בא לומר לנו שהקדוש ברוך הוא מלך גדול ורב, לאין ערוך יותר גדול מאשר המלך עשה את הדף. אז הוא מתאר לנו, כאילו גדולתו של השם אין חקר, ואי הוא ממלא כל עמים וסובב כל עמים, אז הוא גדול מאוד. אמרנו גם כן על המלך שהוא רב. מה זה רב? אמרנו רב שיש לו הרבה מדינות, הרבה השפעה. גדול אמרנו זה לאישיות שלו, רב זה לגדולה, לריבוי העם, ריבוי המדינות שישנם, שיש לו השפעה עליהם. אז ככה גם קדוש ברוך הוא זה שהוא ממלא כל המין וסובב כל מזה לגדולתו, אין חקר, זה מראה מלך גדול, כמה שהקדוש ברוך הוא גדול. עכשיו אומר עוד דבר, שהוא גם כן רב, שיש לו השפעה גדולה, יש לו הרבה מדינות. ונודע מזוהר הקדוש והר עיזל, ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר. יש ריבוי עולמות, ובכל עולם והיכל, ריבו רבבות מלאכים לאין כסף אחרים. או כמו שכתוב בגמרא, גמרא של סתירה, פסוק אחד אומר כתיב, יש מספר לגדודה, משמע מהפסוק הזה, משמע, יש בלשון תמיהה, יש מספר לגדודיו של, לגדודי המלאכים של השם, משמע שאין מספר, זה בלי גבול. מצד אחד, פסוק אחר אומר, כתיב, אלף אלפים ישמשו לי, אלף אלפים מלאכים משמשים את הקדוש ברוך הוא, וריבו רבבן, ריבו רבבות קדמו היקומון, עומדים לפניו לכבודו. אז אמנם זה הרבה מאוד, אבל זה מספר. אלף אלפים, זה כמה מיליונים, זה כמה מיליארדים, אבל זה הכל מוגבל. אז יש גבול לגדודים, אין גבול. ומשל אם תרץ את הגמרא, אלף אלפים וכולו, מה שקודם מסוג הזה שיש אלף אלפים וריבוי רבבות, זה הכל מספר גדוד אחד. אבל לגדודיו אין מספר. אז מספר הגדודים הוא בלי גבול, וכולם קמי כלא ממש קשירים. ובטלים במציאות ממש כביטול דיבור אחד ממש אגבי מות הנפש המדברת בעצמותה, בעוד שיהיה דיבורה דם במחשבתה או ברצון בחמדת הלב כנאו בריכות. טוב, אנחנו לא מקום פה למדנו את זה בריכות, על הביטול של כל העולמות לבי הקדוש ברוך. אז כל ההתבונות הזו שאדמור כן עשה לנו עכשיו, הוא בא לצייר לנו עד כמה שהמלך, בנמשל המלך הוא הקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא גדול ורב. וכולם שואלים, היי מקום כבודו? לא, היי מקום כבודו, איפה נמצא המלך הגדול? ועולים מלוא כל הארץ קודם מישראל עמוד. כאילו מחפשים כולם, המלך נמצא בהיכלו, איפה המלך בישראל? לא רואים את המלך בהיכל. הולך לישראל. כי הניח הקדוש ברוך הוא, איפה הוא הלך? לישראל עמוד. בשביל מה הלך לישראל עמוד? אנחנו הבנו עכשיו את המלך הגדול ברב. עכשיו אנחנו צריכים להבין מי הוא האיש האדיוט ונבזר שאר אנשים. ומי זה האיש האדיוט הזה? המוטל בהשפעה. מי זה?
השפעה מסרים.
כי הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים. ולא בחר בכולם, כי אם בישראל עמו, והוציאה ממצרים, ערבת הארץ, מקום הזו המוות טומאה, שזה האשפה, ובני ישראל יהיו שקועים בממתת שערי טומאה. מאותו אדם מנובל באשפה, כך בני ישראל ברוחניות, היו שקועים במצרים ערבת הארץ, מקום הזו המוות טומאה. אמרנו, במשל, שהמלך בעצמו ירד לשם. גם כאן במצרים נאמר, לא על ידי מלאך ולא על ידי שר, הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ירד לשם, כמו שכתוב, וירד להצילו. אז זה המקום, זה ההשפעה, אם כאן מקום ההשפעה זה מצרים. אדם המנובל מוטל בהשפעה, אלו בני ישראל שהיו שקועים בטומאת מצרים. והמלך בעצמו ירד לשם, זה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד להציל אותם. אמרנו במשל, שהמלך הוציא את הארכיש הנבזה, הוציא אותו מהאשפה, ולאיפה הוא לקח אותו? לקח אותו לחדר, לפנים מחדר, במקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם, אף אחד לא נכנס לשם. איפה זה המקום הזה? המקום הזה זה הר סיני. הר סיני המקום שאף אחד... אף אחד לא נראה, הקדוש ברוך הביא את בני ישראל אליו תמי, אליו בעצמו, אנוכי השם אלוקיך, אליו בעצמו, מקום שקירוב כזה שאף אחד לא עבד ולא שר, זה מרמז לכל סוגי דרגות המלאכים והנצלים, אין לו כזה קירוב, ללקרבם אליו בקירוב וייחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, כמו שהמלך לקח את אותו אדם, הכניס אותו להיכלו, ושם הוא קירב אותו בחיבוק ונישוק. גם כאן הקדוש ברוך הוא קירב את בני ישראל, וקירוב בייחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, מבחינת נשיקים, פה לפה, דבר שם זו הלכה, בהתדבקות רוחה ברוחה. טוב, זה אנחנו גם כן, אחרי גם למדנו מזה מהפרק הקודם גם כן, שזה הקירוב בייחוד אמיתי, שהמלך מקרב את האדם בחיבוק ונישוק, זה הכוונה, התורה והמצוות שהוא נתן לנו. וזה יסביר בהמשך איפה, מה זה בדיוק החיבוק שמלך חיבק אותנו, ומה זה הנישוק שמלך נישק אותנו, שזה הכל תורה ומצוות. זה יסביר לנו בהמשך. אבל כל זה במילים האלו, בלי המשל, בלי המשל, מי לומדים רק את זה, בלי המשל, לא היינו מקבלים את התמונה האמיתית. כשלמדנו את המשל, עם הציור, עם כל הציור הצמחוני והעצום שיש במשל, אז זה אומר לנו עכשיו, תצייר את הנמשל עוד הרבה יותר מאשר את המשל, אז תקבל תמונה אמיתית על עוצמה ותגולת אהבה שהשם גילה אלינו ביציאת מצרים.